קוסמך בצייף א אמצייתו. למדנו שמוטה צריך להטביע ידיו, דהיינו ראשי אצבעותיו למעלה, כדי שלא יצאו מים חוץ לפרק ויחזרו ויתמעו את הידיים. וחושים ששמע יצאו המים הראשונים מטמיעים חוץ לפרק, וכשלא יטביע יחזרו המים למטה ויתמעו הידיים. אומר הרמ"ו, והוא הדין עם משפילה מתחילת הנטילה עד סופה לשפיר דמי, רק שיזהר שלא יטביע תחילה ראשי אצבעותיו ואחר כך ישפילן, ואז יצאו המים חוץ לפרק ויחזרו ויתמעו הידיים. הוא הדין עם השפילה מנוע משבור, וכיוון שהשפילה מתחילת הנטילה של מים ראשונים, הלא מעיקר לא יצאו המים כלל חוץ לפרק עד סופה, היינו עד אחר נטילת מים שניים, אבל אחר כך שפיר דמי אף להגביע קודם הניגוב, רק שיזהר שלא יגביע תחילה ראשי אצבעותיו ואחר כך ישפילם. רוצה לומר שמה שכתוב בגמרא שצריך להטביע ידיו, היינו אם היה מחזיקם בהגבהה בעת נטילת מים ראשונים, הוא עוד אם היה מחזיקם בשווה, איך הישיבים שיצאו חוץ לפרק, ורק הם מוכרח להחזיקם דווקא בגובה עד הניגוב, כדי שלא יחזרו וידוע לאצבעות. אבל אם היה מחזיקם מתחילה בהשפלה, הרי לא יצאו כלל לחוץ. דם זהו שתת רוב המפרשים כמו שתב לאל. השתת הרייבה כתב שם שחשש הוא שמה נשפח מעט חוץ לשרי האצבעות שקשר לצלצם בזה, ומילים תנו המים והמים השניים לא יגיע לשם את הרם, אם לא יגביע ידיו ידוע מהו חזרת ואותה ויתמעם. וחלק שתת הרייבה כתב אבו הלוכה שאם נותן ידיו את לשרי אצבעותיו לא יעיל להשפילה מתחילת המטילה, שעדיין יש לחשוש שבשפחה ראשונה הגיע מים מחוץ לישרי אצבעותיו ונתנו שם, ומים שניים לא הגיעו לשם לטהרם, ואחר כך ירדו המים שלא נתארו משפחה שנייה לידו ויתמוה. וביאר שם שדברי הרמ"ו אמורים אלא שנוטל כל היד עד הקנה, שעל דעת הרמ"ו ממילא אין שום חשש, וכמו שכתב שחנוך להלן, ואף לחוקר הרשב"א שיש בזה חשש. מכל מקום, אם השפיל ידם מתחילה ועד סוף, גם כן אין למה לחוש, וכמו שכתב הרמ"ו כאן. רק שיזהר שלא יגביע תחילה ראשי אצבעותיו אחר כך אשפילם, שאז יצאו המים חוץ לפרק ויחזרו ויתמעו הידיים. וכמה אחרונים מפקפקים על יצאה זו והשפלה, מטעם שהם מושפלים למטה אפשר שלא יגיעו המים כלל על ראשי האצבעות, כן טוב להגביעם אפילו בעת נטילת מים ראשונים. וכן הביא המגן אברהם שכן הוא גם כן על פי קבלה הגבהה דווקא, וכן בגמרא סמכו על זה מקרא וינטלם וינשאם משהו שכן ראוי לנהוג. והנה כי היום נהגו העולם שהם נדליקים בזה, ואתם מפני שנוטלים רביעית על כל יד ויד, וגם שנוטלים עד סוף פיסת היד. ומכל מקום נכון להשכיח שיבוא המים בראשי אצבעותיו ולכל הצדים, ולא כהמון עם ששופכים רק על צידי ידיהם ואינם משגיחים שיבוא המים גם על ראשי האצבעות וכל היד סביב. ואף שבאופן שבותים היום אין צריך מן הדין להגביע, כמו שכתב המשבור, מכל מקום כתב ארוך השולחן שראוי להגביע ידיים בכל עניין, כיוון שבגמרא אסמכו ההקרא, וכן הזהירו חכמי הקבלה. ולמה לא נעשה כן בדבר שאין בו לא תוח ולא הפסד, לכן הנושא ידיו תבוא עליו ברכה. וכותבים הארי חבי שעל פי הארי יש להגביע את הידיים כנגד הפנים, וכן הביא כף החיים בשם הארי וחכמי הקבלה שיש להגביע ידיו עד כנגד ראשו. אבל אומר שולחן ערוך, כל דבר שלא נוטל כל היד עד מקום חיבור היד עם הזרוע, אבל אם נוטל עד שם, אין צריך להגביע ידיו, כמו שהתבאר קודם, שלשעת הרשב"ו אין לחשוש שמא יצאו המים מעצמם חוץ לפרק. כל החשש הוא רק כשנוטל עד סוף קשרי אצבעותיו, שמא עצמו נגע נטל מעט מחוץ קשרי אצבעותיו, ומים שניים לא יגיעו לשם לתאר את הראשונים. ויש חולקים בזה ושסוברים שלולם צריך להגביע ידיו, והיום בגלל רבא שכתב שהעיקר כי יש חולקים בזה, והוא דעת רוב המפרשים. ומכל מקום בשעת הדחק שאי אפשר לא להגביע, יש לסמוך על דעה ראשונה שצטם המחבר פרטי לכולו, בפרט שנוטלים ברביעית מים וכנזכר לאל. וכן אם שפך על שתי ידיו רביעית בפעם אחת, כיוון שאין שמיים תנאים כלל, אין צריך להגביה. וכל שכן שפך רביעית על כל יד. וכן הוא עביר רביעית בפעם אחת, כיוון שאין שמיים תנאים כלל, אין צריך להגביה ידיו. וכן המדביל ידיו, אין צריך להגביה ידיו, אין שמיים תנאים. דמה אדם רינן מים ראשונים תנאים, שמח צריך להגביה ידיו, אני דווקא פחות מרביעית. לכן המדביל ידיו, גם כן מתאמנה, דין כמיים תנאים. ואומר רמו, יש אומרים שהוא שפך על ידיו שלוש פעמים, אין צריך לדבר בכל זה, וכן נהגו להקל. ויותר נכון לנהוג אם יש לו מים שעתיד רבית על כל יד ויד, או שיותר שבוע מים עליהם בשופי, וממילא לא יצטרך לדקדק בהגבתה מדינה. וכן מוכרם חיי אדם, שהרצה זו לשלוש פעמים, מפקפקים כמה אחרונים.